ערב טוב לכולם, שלום שלום. איזה שיר צריכים לשיר הערב? פתאום הבנו איך נראתה יציאת מצרים. ברגע אחד מאפלה לאור גדול. כזה נדנד, כזו טלטלה רגשית, מדיכאון, מחרדה, מבהלה. ברגע אחד לנס כל הניסים. הדבר המדהים בעם ישראל, ששום דבר אצלנו לא מאוזן, לא סביר. או יורדים עד למטה או עולים עד למעלה. שמחת תורה זה היה פעולת הטרור הכי חמורה בתולדות האומות. ביחס לגודל האוכלוסייה, זאת פעולת הטרור הכי חמורה שהייתה בתולדות האומות. הלילה, זאת פעולת ההגנה הכי גדולה בתולדות האומות. מעולם לא הציגה מדינה רמת הגנה כזו. אני חושב ששום קבוצת כדורסל לא יכולה להציג רמת הגנה כמו שהתרחש הלילה. בעם ישראל הכל ברור. המכה ברורה, הניסים ברורים, שום דבר לא יכול להתפרש בצורה נורמלית, הלך לנו, לא הלך לנו. כל דבר הוא מופרע, כל דבר הוא מעבר להיגיון, הוא מעבר לשכל. והשאלה שכל אחד צריך לשאול את עצמו הלילה, איך זכינו לזה? כשקורית מכה אנחנו שואלים למה היא קרתה, וכשקורה נס, צריכים לשאול איך זכינו לנס הזה. אז כמובן זה חודש ניסן, ניסי ניסים נעשו לו. כתוב שבכל מקום שיש שני נונים, זה ניסי ניסים, חנינה, חנניה, יוחנן, ניסן. הרבי אמר ניסן, אז זה שני נונים, אז ודאי שזה ניסי ניסים. אבל עלה בדעתי איזשהו רעיון מאוד מאוד קשור לנושא, נושא מאוד מיוחד שעליו אנחנו רוצים לדבר היום, שלא דיברנו עליו אף פעם, נושא חדש שעומד במרכז ההגדה, הלוז, השדרה של ההגדה. אולי, 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 אם אפשר לומר ככה איזשהו הרגש פרטי שלא מחייב אף אחד, אולי זכינו לנס הזה כי הבנו את מה שקרה בשמחת תורה. כי עשינו חשבון נפש אמיתי וחזרנו בתשובה. באמת, זו הייתה חצי שנה של התעוררות, של התאחדות, של התכנסות שלא הייתה כדוגמתה. לפעמים, כשיהודים חוטפים, אז מטריסים ומורדים ואומרים, אוקיי, אז נעזוב, אז לא צריך, אז חס ושלום, איפה הוא היה? אי אפשר לעבוד איתו וכו' וכו', זו תורה וזו שכרה. בחצי שנה הזו זה לא היה. מאז שמחת תורה לא היה יהודי אחד שירד, רק יהודי שעלה. רק יהודי שהתחזק, רק יהודי שהתגבר. כולנו הבנו שהיינו במצב לא טוב, ואמרנו, איך מנצלים את השבר הזה כדי להתגבר? אז הנס לא קרה הלילה, הנס כבר הוא קורה חצי שנה. ואחרי שיהודים מבינים את מהותו של השבר ומנצלים אותו לתיקון, אז ברוך השם, כי ברחמים גדולים מקבצך. אז זוכים ברוך השם לחזור וזוכים לראות את הארת הפנים ואת החיבוק של אבא, וזוכים לבוא מוכנים יותר לחג הפסח מתוך התרוממות רוח. לא לבוא חס ושלום שפלים ומדוקאים כמו שהיינו עד אתמול בלילה. יימשכו הניסים בעזרת השם, ונזכה באמת ללילה כיום יאיר, נזכה באמת לגאולה שלמה עד חג הפסח, לאכול שם מן הזבחים ומן הפסחים. אני רוצה לדבר בדיוק על הנקודה הזאת. על ההבנה של יהודי, מה זה קושי, מה הקדוש ברוך הוא אומר לו כשקשה, ואיך הוא יודע להפוך את זה. אולי צריך לומר שהסמל של ליל הסדר השנה זה הביצה הקשה. אנחנו בשביל להזכיר את קורבן חגיגה, מניחים על הקערה ביצה קשה. מה פתאום ביצה? הקרבנו קורבן. צריכים להביא בשר. אם רוצים להבדיל מהזרוע, אז נביא חתיכת בשר אחרת. למה להביא פתאום ביצה? איך נכנסה לפה ביצה? אחד ההסברים, כי הביצה, יש לו תכונה מאוד מיוחדת. ככל שמבשלים אותה, יותר מתקשה. ירקות מבשלים אותה ומתרקחים. הביצה, ככל שפוגעים בה, מפעילים עליה אש, היא נהיית יותר קשה. זה הסמל של יהודי. איך אנחנו זוכרים 2000 שנה את קורבן חגיגה? כי אותנו, כשמקשים עלינו, אנחנו נהיים יותר רגשנים. אנחנו נהיים יותר מתבצרים בעמדות שלנו, יותר חזקים, לכן זה הסמל, זה התזכורת לבית המקדש, קורבן חגיגה, להגיד איך שרדנו כל השנים, איך אנחנו זוכרים את כל מה שהיה, כי יהודי אצלו זה הפוך. אתה נותן לו סתירה, הוא לא מוריד את הראש. הוא מרים אותו יותר גבוה. הוא אומר, כנראה יש בי משהו מיוחד. אם אני כל כך מעצבן אותך, כנראה יש בי משהו מיוחד. זה גורם לו דווקא להתעקש יותר. אז אם אתה רוצה לדבר גם על נקודה עצומה ומיוחדת עם מרכז ההגדה, התעלומה ההיסטורית של המסיבה בבני ברק. למה החכמים התכנסו? למה גדולי ישראל התכנסו באותה שעה קשה של מוצאי החורבן בביתו של רבי עקיבא בבני ברק? כל אחד שקורא את המעשה הזה ברבי אלעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר ורבי עקיבא ורבי טרפון צריך לשאול את עצמו שאלה אחת. רבותיי, אין לכם משפחה? אתם לא מקיימים והגדת לבנך למור בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים? יש לילה אחד בשנה שלא הולכים לבית המדרש. יש לילה אחד בשנה שלא יושבים ללמוד. יש לילה אחד בשנה שבו הולכים מבית הכנסת מוקדם ואוספים את הילדים ומלמדים אותם את סיפור ההגדה. מעבירים עליי את סיפור המסורת. אז 5 גדולי ישראל, נשיא ישראל רבי אלעזר בן עזריה, רבי עקיבא גדול הדור, רבי אלעזר ורבי יהושע ורבי טרפון. אתם פטורים מהלילה הזה? איזה דוגמה אתם מראים לתלמידים שלכם? אתם לא יושבים עם האישה והילדים בליל פסח ודנים בעומקה של הלכה? אתם רוצים לדון בעומקה של הלכה, תיפגשו בפסח בבוקר. אבל בליל פסח יושבים עם האישה והילדים. זאת המצווה, והגדת לבנך, זאת מצוות הלילה, מצוות דאורייתא. שלא התבטלה גם בזמן הגלות, גם בזמן החורבן. השאלה השנייה, אם אתם כבר מחליטים לעזוב את הבית, למה הרבנים הולכים אצל התלמיד? מה פתאום הם הולכים לבני ברק? בני ברק הייתה העיר של רבי עקיבא. אבל רבי עקיבא מוזכר רביעי ברשימה. הוא לא היה הכי חשוב שם. לפניו היו שני רבותיו, רבי אלעזר בן הורקנוס, רבי יהושע בן חנניה. לפניו עומד במרכז, אנחנו נראה שהוא באמת הדמות המרכזית של הערב. רבי אלעזר בן עזריה, שהתמנה באותו יום לנשיא ישראל, הרי אני כבן 70 שנה, התמנה באותו יום לנשיא ישראל, רבי עקיבא מוזכר רביעי ברשימה. כל אחד יודע שכשיש להבדיל עבודה אקדמית, שמגישים אותה חמישה אנשים, חמישה פרופסורים, ככל שהוא מוזכר יותר מוקדם ברשימה, ככה הוא יותר חשוב. מובן להבדיל אצל חכמי ישראל, שאם מזכירים אדם ראשון הוא הכי חשוב, שני הוא פחות חשוב, שלישי בחשיבותו, השלישי הוא במרכז, הוא הכי חשוב אנחנו נראה. אבל רבי עקיבא מוזכר רביעי, אחד לפני האחרון. אז מה הסיבה ששלושה יותר חשובים ממנו באים אליו? אז מה הסוד של ההתכנסות הזאת שגורמת להם לבוא לבני ברק? במיוחד השאלה על רבי אלעזר בן, על רבי אליעזר בן הורקנוס, הראשון שמוזכר ברשימה, הוא כותב בגמרא, משבח אני את העצלנים שלא באים לבקר את רבותיהם ביום טוב. כי ביום טוב צריכים להיות עם האישה. הוא עצמו אומר, משבח אני את התלמידים שלא באים לבקר אותי ביום טוב, כי ביום טוב צריכים להיות עם האישה והילדים. רבי אליעזר בן הורקנוס, מעשה ברבי אליעזר, הראשון שמוזכר ברשימה, והוא עצמו עוזב את המשפחה והולך לתלמידו, לפחות שהתלמיד יבוא אליו, איזה כבוד זה. הוא הולך לתלמידו לרבי עקיבא. מה סוד ההתכנסות הזו? אחר כך הקטע הבא לא מובן. למעשה הם יושבים כל אותו הלילה ועוסקים בהלכות הפסח, עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית, נגמר הלילה. אפשר לתאר שהם יושבים חמש גדולי הדור כל הלילה, בטח חפו שמה, מדרשים ודרשות והלכות בכל חלקי התורה, פשט רמז דרוש וסוד. מה נשאר לנו מהלילה הזה? ציטטה אחת. אמר רבי אלעזר בן עזריה לגרסת הירושלמי, אמר להם, כי זה היה באותו הלילה, אמר להם רבי אלעזר, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתיאמר יציאת מצרים בלילות. זאת ההלכה היחידה. רבי אלעזר בן עזריה מנסה לחוקק חוק הזכרת יציאת מצרים בלילות, ולא מצליח, ולא זכיתי. עד שדרשה בן זומא, כל ימי חייך להביא, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות וכו'. מה כל כך בוער לך? מה אנחנו יכולים ללמוד על הלילה הזה עם ההלכה היחידה שהשתמרה ממנו, זה המחלוקת, האם להזכיר יציאת מצרים בלילות? מה הלילה הזה אומר? בכלל, כשאתה חושב על זה שזה לילה הכתרה של רבי אלעזר בן עזריה, תגיד לי, זאת הבעיה הכי דחופה שלך? הלילה אתה מתמנה לנשיא ישראל, 10 הרוגי מלכות, ירושלים כבר בלהבות, עוד רגע מרד בר כוכבא, עוד רגע חורשים את ירושלים, לא יישאר ממנה זכר. מה אתה נלחם לתקן בלילה העלייה שלך למלכות מהחוק הראשון? שצריכים להזכיר את יציאת מצרים בלילות, כאילו, עם הבקרים כבר אנחנו בסדר, עכשיו רק הלילה הבעיה. מה נהיה פה? זה הרי סיפור מסתורי מתחילתו ועד סופו, הן בשל ההתכנסות, הן בשל המתכנסים, הן בשל התכנים שדוברו בו. והתשובה היא אחת, שהיו מסובים כל אותו הלילה, כל ההתאספות שלהם עוסקת בסיפור הלילה. בסיפור הזה שעם ישראל עומד ברגע הכי חשוך בתולדותיו, הקדוש ברוך הוא שרף את בית המקדש, מחריב את ירושלים, מגלה אותנו מארצנו, 10 הרוגי מלכות מתים במיטות משונות, ובאים החכמים ושואלים, האם יש עוד מה להזכיר את יציאת מצרים? אנחנו הרי חוזרים למצרים עכשיו לכאורה. מה יש להזכיר את יציאת מצרים כשהקדוש ברוך הוא מחשיך פניו, כשהקדוש ברוך הוא לוקח לנו הכל? איך אפשר לדבר על ניסים כשאנחנו בעומק התהום? זה הרי לעג לרש. וכל הסיפור, ולכן הם באים על רבי עקיבא, כי רבי עקיבא הוא המנחם הגדול. עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו, כמו שהזכרנו כמה פעמים. רבי עקיבא יש לו את המנהיגות, את החיוניות הפועמת. רבי עקיבא האדם שמאמין שהחושך הוא גם סוג של אור. החושך הוא רק דרך לעורר אותך. מה זה החושך? החושך זה דרך לגרום לך להתאמץ. הקדוש ברוך הוא לא מתרחק. הקדוש ברוך הוא בסך הכל מאתגר, בסך הכל מעורר, בסך הכל מושך. ולכן, מה רבי אלעזר בן עזריה אומר? אז בואו נזכיר יציאת מצרים בלילות. גם בלילה, גם בחושך, בואו נדבר על יצירת מצרים. בואו נעשה את זה הלכה. שגם כשאדם נמצא בשיא התאומות, שאין לו לא דעת ולא רגש, אין לו לא הבנה ולא השגה, הוא נגמר לגמרי, הוא נהיה אני מוחלט. הלך מה ענייה, הוא נהיה אני מוחלט. גם אז הוא מזכיר יציאת מצרים. כי הוא יודע שהניסים לא מפסיקים. הוא יודע שעשיית הדשמיה לא מפסיקה. אלא מה? הקדוש ברוך הוא עבר לפוזיציה אחרת כדי לגרום לך להתאמץ יותר. כל הסיפור עוסק במהותו של הלילה. איך אנחנו מפרשים את החושך? איך אנחנו מפרשים את האלם והאסתר? ולכן, ההלכה שמזכירים יציאת מצרים בלילות, כל כך מתאימה אחרי החצי שנה הזאת, אנחנו באים לליל הסדר עם הכאב, לא למרות הכאב. ואנחנו יודעים שלא בזכות, אבל בגלל כל מה שהיה פה בחצי שנה הזאת, אנחנו ברוך השם במצב הרבה יותר טוב ממה שהיינו בשנה שעברה בפסח, ובעזרת השם, אנחנו לא מסתפקים בזה, לילה כיום יאיר ותהיה גאולה שלמה. אז בואו נתחיל באמת עם העניין הזה מהתחלה. טוב, עיקר ההגדה זה מגיד. בעצם עיקר ההגדה זה סימן מגיד, שהוא החלק הארוך בהגדה, שבו אנחנו קוראים את הסיפור. לפני זה יש לנו ארבעה חלקים קצרים, יש לנו את הקידוש, שהוא ההקדמה. הוא רוחץ, נוטלים ידיים כהכנה לקרפס, שנוכל לגעת בירק רטוב, שטיבו לו במשקה. יש לנו את היחץ, שהוא עוד הכנה, שוברים את המצה לקראת ההגדה. מגיד, הגענו להגדה. איך המגיד בנוי? קודם כל השאלות, מה נשתנה? זה אמרים, מזניק אותנו לתוך הסיפור. השאלות, נתחיל לחפש תשובות, ואז מגיעה התשובה. התשובה נמצאת בקטע הראשון, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו השם אלוקים ביד חזקה ובזרוע נטויה, והמסקנה. ולכן אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, מצווינו לספר ביציאת מצרים, וכל המרבה לספר הרי זה משובח. עכשיו מביאה אגדה סיפור להוכיח את שני הדברים שהיא קבעה. שכולם חייבים לספר ביציאת מצרים, אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, אף אחד לא יכול להיפטר, וגם אין שיעור למצווה הזו. כל המרבה לספר ביציאת מצרים, זה לא כמו קריאת שמע שיש לה התחלה וסוף, תפילה יש לה התחלה וסוף, לכל מצווה יש התחלה וסוף, לסיפור יציאת מצרים אין התחלה וסוף. כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. כדי להוכיח את שני העקרונות האלו, שכולם חייבים לספר, וחייבים לספר כל הזמן, אין גבול, מביאה אגדה סיפור. סיפור שמתרחש בבני ברק. הסיפור הזה מתרחש בערך כנראה אזור מרד בר כוכבא, בין החורבן למרד בר כוכבא, כי רבי עקיבא הורה בתקופה של בר כוכבא, נמצא בסיאו. אז כנראה 50-60 שנה אחרי החורבן, נניח 120-130 לספירת הנוצרים, והם מתאספים בבני ברק. בני ברק, אנחנו יודעים, הגמרא בסנהדרין, שהיא מעונו של רבי עקיבא, היא המקום של רבי עקיבא, הוא אמר הדעת רבו. זה המקום שלו, זה הסביבה שלו. מי מתכנס שם? קודם כל דבר מאוד יפה שראיתי בחידה, חידוש מאוד יפה שלי של השנה, שראיתי השנה פעם ראשונה. הגמרא, לא סתם מביאים שחמש גדולי הדור מתאספים. בפשטות, מה הסיפור? תראה, אפילו חמש גדולי הדור שכבר קראו את ההגדה 100 פעם, רבי עקיבא הרי נהרג בן 120, אם הסיפור הזה היה שהוא בן 119, הוא כבר מכיר את ההגדה בעל פה לפני ולפנים, ועדיין הוא מתכנס עם גדולי הדור לספר ביציאת מצרים. אז אני יודע שכולנו חכמים, כולנו נבונים. החידה כותב חידוד הרבה יותר מיוחד. שמות החכמים לא רק נועדו להגיד שכולם חייבים לספר אפילו גדולי הדור, אפילו אנשים שפטורים, שהיו אמורים להיות פטורים מיציאת מצרים, למה? כי חמש האנשים האלה לא היו בשיעבוד מצרים. שלושה מהם כהנים, אחד לוי ורבי עקיבא בן גרים. כהנים ולוויים לא היו בשיעבוד, שבט לוי לא היה בשיעבוד, ורבי עקיבא בן גרים בכלל לא היה יהודי, אבות אבותיו לא היו יהודים בזמן יציאת מצרים, בזמן שיעבוד מצרים. אז בעל ההגדה מביא לך, הולך למקסימום. לא רק שגדולי הדור חייבים ביציאת מצרים, גדולי הדור שבכלל אמורים להיות פטורים מיציאת מצרים, בגלל שאבותיהם לא היו חלק מהשיעבוד. אז זה מקצין, עד כמה כולנו חכמים, כולנו נבונים, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, אף אחד לא יכול להיפטר. כמובן, הסיפור הזה גם הוכיח את ההמשך, שכל מרבה לספר הרי זה משובח, כי הם יושבים ומספרים עד מתי? עד שבאים התלמידים ומפסיקים אותם. הם מעצמם היו ממשיכים, עד שבאים התלמידים ואומרים, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. אז אני יודע שאין למצווה הזו שיעור. למרות שאכילת הפסח עד חצות, אבל סיפור יציאת מצרים הוא לא עד חצות, הוא עד הבוקר. עד שמפסיקים אותך, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. עכשיו, מה שאותנו מעניין כמובן, זה סדר החשיבות של החכמים. להבין מה סיבת ההתכנסות, מי המרכז, מי הסנטר, סביב מי הם מתכנסים. אז אנחנו צריכים להתבונן בסדר הישיבה שלהם. אז הרבי בהגדה שלו מביא שני טעמים מאוד מאוד יפים לסדר הישיבה שלהם, שלמדים אותנו על החשיבות שלהם. קודם כל, רבי אליעזר בן הורקנוס ורבי ישוע בן חנניה, הם גדולי תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי, הם עוד שייכים לדור הקודם, לדור החורבן, הם הרי הוציאו את הרבי שלהם מירושלים בדרך לאספסיאנוס לבקש את יבנה, הם הדור שעוד היה לפני החורבן, הם הרבנים, הם האדמו"רים. הם רבותיו של רבי עקיבא, לכן הם מוזכרים ראשונים, למרות שהם נמצאים בעיר של רבי עקיבא, אמר הדעת אמור להיות מוזכר ראשון, פותחים לכבוד האכסניה, אבל הוא רק תלמיד שלהם. אז מקדימים את הרבנים. רבי אליעזר ורבי יהושע הם הראשונים, הם הרבנים של רבי עקיבא. אחריהם מוזכר רבי אלעזר, רבי אלעזר בן עזריה, שכמו שנראה עוד מעט, הוא המוקד, הוא באותו יום התמנה לנשיא. רבי עקיבא הרביעי, כי הוא אמר הדיאטרה, רבי טרפון אחרון, כי רבי טרפון אמנם היה יותר מבוגר מרבי עקיבא, אבל הוא היה גם רב שלו ואחרי זה תלמיד שלו. אז היות שהוא אחרי זה הוא הפך להיות תלמיד של רבי עקיבא, תלמיד חבר, הוא היה רב שלו וגם חבר שלו, אז הוא מוזכר אחרון. אז זה הטעם הראשון. מבחינתנו מי החשובים? רבי אליעזר, רבי יהושע ורבי אלעזר. רבי עקיבא הוא פשוט הרב שם, ורבי טרפון הוא נחשב כביכול הצעיר שבחבורה. זה טעם ראשון. אני הולך לקטע, אגדת רבי מלובביץ', הקטע השני, מקדים רבי אליעזר ורבי יהושע שהיו רבותיו של רבי עקיבא, אחר כך רבי אלעזר בן עזריה שהיה ממשפחה מיוחסת ונשיא, אחר כך רבי עקיבא שאמר הדעת רדי בני ברק, ולבסוף רבי טרפון שהיה רבו של רבי עקיבא ולבסוף נהיה חברו. אבל הרבי מביא עוד טעם שבו אנחנו רוצים להתבונן. הטעם הזה מובא מאגדת מאיר עין. היה יהודי חשוב חוקר בווילנה שקראו לו מאיר אי שלום. הוא, יש לו הרבה פרשנות על המדרש, על ספרה, על ספרי. יש לו גם פרשנות מאוד יפה על פרק ערבי פסחים, שהיא נקראת הגדת מאיר עין. מה? מאיר איש שלום מווילנה. ככה קראו לו, מאיר פרידמן, מאיר איש שלום מווילנה. והוא כותב דבר מאוד מאוד מעניין. וילנה, מווילנה. וילנה, כן, כן, וילנה, בליטה. והוא כותב דבר מאוד מאוד מעניין, מי בעצם הסנטר. הוא אומר, תדע לך, לפי סדר האסיבה, אני יודע שהסנטר הוא דווקא האמצעי, רבי אלעזר בן עזריה, שהוא הנשיא באותו יום. למה? הוא אומר, כי הגמרא אומרת שסדר האסיבה פעם, הרי היו יושבים על מיטות. איך היו אוכלים? יושבים על מיטות, חצי אסיבה, כן, כמו שבארצות ערב עוד אפשר למצוא את זה יותר מאוחר, יושבים בחצי אסיבה על מיטה, מלשנים על כריות ואוכלים. אומרת הגמרא שהנשיא, הראש, יושב באמצע, נשען מאחורה על הכרית. החשובים, אלה שמספר שתיים, יושבים מצד ראשו. אם הוא נשען אחורה, יושבים בצד ימין שלו, מצד ראשו. מספר שלוש, יושבים לצד רגליו. למה? כדי שיהיה לו יותר קל לדבר איתם. אלה שהם מספר שתיים, שהוא צריך לסובב את הראש, אז אם יושבים מאחוריו, זה סימן של כבוד, שהוא צריך להתאמץ כדי לדבר איתם. מספר שלוש, יושב לצד רגליו, שהוא מדבר איתו ישירות. אם אני רואה שכתוב רבי אלעזר ורבי יהושע מצד אחד, רבי אלעזר בן עזריה באמצע, רבי עקיבא ורבי טרפון משמאל, אז אני יודע שרבי אלעזר בן עזריה הוא הסנטר, הוא יושב באמצע, רבי אלעזר ורבי יהושע מוזכרים ראשונים כי הם מימינו, רבי עקיבא ורבי טרפון מוזכרים אחרונים כי הם משמאלו, כי הם לצד רגליו. אז בעצם האגדה מתארת אותם לפי סדר הישיבה מימין לשמאל, כשהאמצע הוא המוקד. נקרא את זה, לאחר זמן מצאתי באגדת מאיריים, הסדר על פי מאמר הזל בברכות ממבב, סדר הסיבה, גדול באמצע, שני לו למעלה ממנו, לצד ראשו, שלישי לו למטה ממנו, לצד רגליו, שיהיה לגדול קל לדבר איתו, ועל פי זה הסבו כאן רבי אלעזר הנשיא באמצע, רבי אלעזר ורבי יהושע למעלה מראשו, רבי עקיבא ורבי טרפון למטה ממנו, ולכן מביאם באגדה כסדר שהיו מסובים. אז הגענו לאן שאנחנו צריכים. אנחנו יודעים שהמרכז הם או רבי אליעזר ורבי יהושע, או רבי אלעזר בן עזריה, בוודאי לא רבי עקיבא. לשום דעה, רבי עקיבא הוא רק אמר הדעתרה, זה חשיבותו כאן, ולכן הוא מוזכר רביעי. ומה כל אחד שואל את עצמו? אז למה הם באו אליו ולא הוא בא אליהם? מה הסיבה שגדולי הדור שנשיא ישראל, רבי אלעזר בן עזריה, מטריח את עצמו לבוא לבני ברק למעונו של רבי עקיבא, והתלמיד לא בא לרבו? איפה הכבוד של רב לתלמיד, של תלמיד לרב? שאלה עצומה. אז קודם כל אנחנו צריכים לשאול, קודם כל את השאלות האלה, איפה מצאתי? יש ספר שנקרא הגדת ליל שימורים. כתב אותו הרב יחיאל מיכאל הלוי אפשטיין, הוא היה אב בית הדין של נוברדוק. הוא, יש לו ספר מאוד מאוד חשוב, סדרת ספרים מאוד חשובה, ערוך השולחן. אחת מהסדרות החשובות האחרונים על השולחן ערוך, ב-200 שנה האחרונות, ערוך השולחן. יש לו אגדה, כמו לכל גדול בישראל, יש לו אגדה. והוא שואל את השאלות העצומות האלו. א', הוא אומר, מה הם באים לתלמיד? למה הם באים לרבי עקיבא? למה הוא לא בא אליהם? תראו איך שהוא מפרט. הרי רבי אליעזר דר בלוד, את זה אנחנו יודעים. רבי יהושע בפקיעין, רבי עקיבא בבני ברק, ורבי אליעזר ורבי יהושע רבותיו של רבי עקיבא. למה שבתו אצל רבי עקיבא בבני ברק? אבל השאלה היותר גדולה, לא רק למה הם באו אליו ולא באו אליהם, מה פתאום בכלל הם באים? ממתי יהודי עוזב את הבית בליל פסח? יש לילה אחד בשנה שלא הולכים ללמוד, אז מלמדים, לא לומדים. לילה אחד בשנה שהחובה של אבא היא להביא את ארבעת הבנים, חכם רשע תם ושאינו יודע לשאול, ולחבר עוד חוליה לשרשרת, ולהעביר את סיפור האמונה, את סיפור ההשגחה, כמה הזכרנו בשנים הקודמות, ונזכיר את זה שוב. הזכרנו את דברי המהר"ל, מה בעצם עיקר הלילה הזה? מילה אחת, דברי המהר"ל. המהר"ל שואל, מה זה ליל הסדר? איזה ליל הסדר? זה הרי ליל הבלגן, יין ומצות נשפחות וילדים בצעקות. איזה ליל הסדר? ליל הסדר זה ליל ראש השנה, שיושבים זוג יהודים מבוגרים לבד, עם הסימנים, ברוך השם, הילדים לא באו, הנכדים לא באו, יושבים בקשים שנה טובה, שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה, זה ליל הסדר. אבל ליל פסח זה ליל הסדר, זה ליל הבלגן. והוא אומר את הדבר העצום בגבורות השם, זה הלילה שעושה סדר בראש. 3,336 שנים אחרי יציאת מצרים, אנחנו יושבים ומודיעים על אותו הנס. יש אומה אחת בעולם כזו. יש אומה אחת בעולם שחוגגת 3,336 שנה חגי גאולה. יש בכלל אומה שקיימת כל כך הרבה שנים. 70 זאבים צרים סביב הכבשה, כולם נופלים, והכבשה נשארת לספר עליהם. ליל הסדר זה ליל החיזוק של השנה. את זה צריכים להעביר לילדים, שבכל דור קמים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אין שום דרך להבין את הסיפור שלנו בדרכי הטבע. כמובן, יש לנו צבא, ויש לנו נשק, ויש לנו שלטון לממשלה. ברוך השם, אנחנו לא נרדפים, אנחנו יכולים להחזיר. אבל צריכים ברכה. וליל הסדר מזכיר לנו שאם השם לא שמר עיר, שבשקד שומר את השילוב הזה בין נס וטבע, שיהודים הולכים עם שני הזרועות ביחד כל הזמן, עם התפילה והעשייה ביחד, עם הנס וההשתדלות, עם התשרי וניסן ביחד, כמו שדיברנו לפני שבועיים. על כל פנים, אז הלילה הזה המצווה היא לא להתפלפל ולא ללמוד ולא ללכת אל הרב שלך ולא ללכת אל התלמיד שלך, אלא לאסוף את הילדים, את ארבעת הבנים, ולתת להם אגוזים שיקשיבו, ולספר להם בעבור זה עשה השם לי, וצאתי ממצרים, לרגש אותם בחוויה הזאת. ספר להם על יציאת מצרים הפרטית שלך, איפה אתה ראית ניסים בחיים. אז מה אתם הולכים אליו? בפרט שואל הערוך השולחן, רבי אליעזר בן הורקנוס הראשון מעשה ברבי אליעזר? הרי אתה המשפחתי שבחבורה. הגמרא מספרת עליו במסכת סוכה חפזיים, שבא אצלו התלמיד שלו פעם ביום טוב, רבי אליי קראו לו, בא אצלו לבקר אותו, חשב שמקיים מצווה גדולה, יש מצווה להגביל פני רבו ברגל. חשב, מקבל, מכבד את הרב שלו. אומר לו הרב שלו, אתה לא שובט ברגל? אתה לא, אין לך משפחה כאילו? אתה לא אוכל עם אשתך והילדים בסעודת חג, מה באת? ומוסיף רבי אליעזר ואומר לו, משבח אני את העצלנים, שלא באים כי הם עצלנים, לא כי הם אוהבים את האישה, כי הם פשוט עצלנים, כי הם אוהבים את המיטה. ואני משבח אותם, כי בזכות זה בחג הם בבית. בחג צריכים להיות איפה שנמצאים, לא באים לרב. שאלת הגמרא, אבל מה אתה חולק על זה שיש מצווה להגביל פני רבו ברגל? הרי כשהאישה השונמית רצה לחפש את הנביא, כשהילד שלה קודח מחום, מה אומר לבעלה? לא חודש ולא שבת היום שאת הולכת אל הנביא. זאת אומרת שבחודש ושבת צריך ללכת אל הנביא. אומר רבי אליעזר, בוודאי שצריך ללכת אל הרב, בתנאי שאתה יכול לחזור באותו יום הביתה. אבל אם אתה רוצה בבוקר להתפלל עם הרב שלך אחרי התפילה להישאר להתוועדות שעתיים, תלך. אבל בואו נחשוב איפה היה רבי אליעזר. רבי אליעזר גר בלוד, רבי עקיבא גר בבני ברק. אי אפשר ללכת בחג מלוד לבני ברק. אז מה אתה, את הילדים, את התלמידים שלך, אתה אומר לכו הביתה, ומה אתה עושה? הולך אצל התלמיד שלך, אצל רבי עקיבא, אצל מי שאתה אוהב להיות. איך אפשר להבין את כל הסיפור הזה? חייבת להיות סיבה קריטית, חשובה, מנהיגותית, קרדינלית, שגרמה להם לעזוב את הבית באותו לילה ולשבת ביחד. ויותר תמוה על רבי אליעזר שסובר בסוכה חף זין, אסור לצאת מביתו ברגל. נו, אז אמרנו, צריכים לחפש את הרמז. מה הציטטה היחידה שנותרה לנו מאותה התכנסות של כל אותו הלילה? מן הסתם היו יכולים למלא מסכת שלמה מכל אותו הלילה, אבל מה נשאר לנו? ציטטה אחת. הקטע הבא. אמר רבי אלעזר, בירושלמי כתוב אמר להם, לא כמו אגדות שלנו, אינני מכיר את כל האגדות, אבל בירושלמי כתוב אמר להם, זאת אומרת ברור שזה הייתה באותה התכנסות. מה הוא מבקש מהם? אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. רבי אלעזר בן עזריה מבקש מהם, מגייס נס, ומפציר בהם, מתחנן אליהם, שיסכימו להלכה חדשה להזכיר יציאת מצרים בלילות. מה הכוונה? אנחנו, כשאנחנו קוראים קריאת שמע, איך בנויה קריאת שמע שלנו בשחרית ובערבית? יש לנו פרשת שמע, פרשת והיה עם שמוע, פרשת שמע, קבלת עול מלכות שמיים, פרשת והיה עם שמוע, שכר מצוות, ופרשת ציצית, ככה בבוקר. עכשיו, עד אותו יום של רבי אלעזר בן עזריה, בערב היו קוראים רק שתי פרשיות, שמע והיה עם שמוע, לקיים מצוות קריאת שמע של שחרית, קריאת שמע של ערבית, שרבך בקומך. פרשת ציצית לא קראו בלילה, למה? כי לילה עליו זמן ציצית, כתוב וראיתם אותו, בלילה לא רואים, אז בלילה הציצית נועדה להזכיר את המצוות, לראות ולהיזכר. בלילה לא רואים, אין מצווה לציצית. אז עד אותו יום לא קראו פרשת ציצית בלילה. רבי אלעזר בן עזריה, בהתכנסות הגדולה הזאת, עוד מעט נראה שעבורו הייתה ההתכנסות הגדולה ביותר, למה הוא רוצה לנצל את המעמד שלו? לחוקק חוק הזכרת יציאת מצרים בלילות. שבלילה בקריאת שמע יוסיפו גם פרשת ציצית, כמו שאנחנו אומרים. ולא זכיתי, הוא לא מצליח לשכנע את החברים שלו. הם חולקים עליו, אומרים לו, לא, לא מתאים להגיד יציאת מצרים בלילה. פרשת ציצית, הפסוק האחרון שבה זה, אני השם אלוקכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים. אז הוא אומר, תזכירו את הפרשה לא בשביל ציצית, אלא בשביל להזכיר את יציאת מצרים, בשביל להיזכר ביציאת מצרים. לא מוכנים לקבל. עד שבא בן זומא הגאון ומצא דרשה. למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. בואו נחשוב על הסיטואציה. זה הציטטה היחידה שנותרה לנו מאותו הלילה. זאת אומרת שהיא בעצם ממצה את הלילה. מה אכפת לכם? תזכירו יציאת מצרים, אל תזכירו כאילו, בסדר, הלכה חשובה. בעיקר כשאתה חושב על המאמץ שעוצר רבי אלעזר בן עזריה. מה הוא אומר? הוא שולף את נשק יום הדין. הרי אני כבן 70 שנה. מה זה הרי אני כבן 70 שנה? הוא אומר, אני היום הרי התמניתי לנשיא. תכבדו אותי. יותר מזה, איך התמניתי לנשיא? עם נס הניסים, עם אמירה מלמעלה. הגוף בוחר, לא היו החברים, היה הקדוש ברוך הוא בעצמו. זה לא מספיק בשביל לכבד את הדעה שלי ביום ההכתרה? לא מספיק שביום ההכתרה יקבלו את הדעה שלי? מה הסיפור? כולנו יודעים, הבאתי את זה פה מרשי. זה היה תקופה מעבר לחורבן ומעבר למחלוקת שהייתה פרושים וצדוקים. גם ההנהגה בעם ישראל, הדבר האחרון שנשאר, יבנה, המורשת שהשאיר רבי יוחנן בן זכאי, הישיבה, לפחות הייתה סנהדרין, היה מקום אחד שבו עוד איכשהו יכולים לקבל החלטות, גם זה עמד להתפרק. כי הנשיא היה מאוד מאוד תקיף. רבן גמליאל די יבנה פחד שהתורה תישבר לתורות הרבה, והוא החליט שמעמד הנשיא חייב לעמוד מעל כולם. והוא לא קיבל מחלוקת, הוא לא קיבל שום ויכוח. העמדה שלי תישאר פה, הכוונות שלה היו טובות, אבל הוא היה יותר מדי תקיף. הייתה שם המחלוקת, האם לעבר את ה... באיזה יום יהיה ראש חודש תשרי, באיזה יום יצא יום כיפור. והוא אומר לרבי יהושע, אני גוזר עליך שתבוא אצלי ביום כיפור שלך לפי חשבוני. שכולם יראו שקיבלת את הדעה שלי. משפיל את הדעה ההפוכה. המטרה שלו היא לא להשפיל, אלא לבסס, לקבע. אחרי זה עוד מחלוקת, תפילת ערבית, רשות או חובה. שוב, תובע מרבי עקיבא, מרבי יהושע, שיעמוד ויכריז שהאמת כרבן גמליאל. חכמים הרגישו שזה יותר מדי, אמרו צריכים לעשות פה איזושהי החלפה. למנות נשיא. את מי נמנה? נתנו עיניהם בילד בן 18. ברבי אלעזר בן עזריה, שם משפחה מאוד מיוחסת, דור של עזרא הסופר, דור עשירי מעזרא הסופר, עשיר עצום ממשפחה של עשירים, אבל הוא בסך הכל היה בחור בן 18. באים ומציעים לו לשבת על כיסאו של רבן גמליאל, נכדו של הלל הזקן, לעמוד בראש עם ישראל. מה הוא מגיב? הלך לשאול את אשתי. אף אגב, אני לא מביא לי את התשובה הזאת, אם הוא היה בן 18, הייתה בת 16. אז מה היא יודעת שרבי עקיבא והחברים לא יודעים? אז שתי תשובות בדבר. קודם כל, הוא כנראה הלך לבקש מן הרשות. כי אם הוא הופך להיות נשיא ישראל, היא לא תראה אותו יותר. היא זאת שתשלם את המחיר, גמרנו, הוא לא יחזור הביתה, זה א', ב', היא היחידה שמכירה אותו. מי יודעת באמת אם אדם מתאים להיות נשיא או לא? קירות ביתו מעידים עליו. יש אדם אחד שמכיר את האדם באמת, זאת אשתו. הוא הולך אליה, והיא כנראה בחורה פרקטית. מה היא אומרת לו? אלעזר, אני שמחה בשבילך, אבל אתה ילד. אין לך עוד חטיבת זקן, אני אקח אותך ברצינות, אתה תעמוד על השולחן ותיתן צעקה. יאללה, תראה, כאילו, מי אתה? מה, צריך ניסיון חיים. יש דברים שבאים רק עם, באים רק עם הזמן. יש דברים שילד בן 18 לא ידע, לא כי אין לו כישרון, כי הוא לא עבר פשוט את ההתמודדויות, את האתגרים, אין לו את הסבלנות שבא עם ניסיון חיים. הוא אומר לה, צודקת, אני אחזור מחר, אגיד להם, לא מתאים. הולך לישון, למחרת הוא קם בבוקר, אולי הולך צחצח שיניים, נעמד מול המראה, הוא רואה שצמחו לו 18 שורות של זקן לבן. אז הנה הוא זקן. כנראה שמספיק לחשוב על הנהגה בעם ישראל בשביל שהזקן ילבין. הוא עוד לא התמנה לנשיא, רק רצה להתמנות לנשיא והוא כבר מלבין. על כל פנים, כזה סימן, כזה נס, שבלילה אחד יצמחו לו 18 שורות של זקן לבן. זה סימן שהקדוש ברוך הוא אומר לו, מה שאתה יודע בן 18, אחרים לא ידעו בני 80. לך. והוא חוזר ומקבל את ההנהגה. ועכשיו הוא מנסה לגייס את הנס הזה, בלילה הזה אצל רבי עקיבא, והוא אומר להם, באותה מסיבה בבני ברק, הרי אני כבן 80 שנה, מה הכוונה? תראו איזה נס הקדוש ברוך הוא עשה לי. אמר שאני ראוי, אז תקבלו את דעתי. ולמה הוא מנסה לנצל את הנס הזה? לחוקק חוק הזכרת יציאת מצרים בלילות. כל מה שאני מבקש, שיגידו פרשת ציצית בלילה. שיזכירו את יציאת, ולא קיבלו את דעתו. אמרו לו, ניסים זה מאוד יפה, לא בבית המדרש. ניסים ניתן לך ברכות, ניתן לך פתקים, קווית לך. בבית המדרש קובעים על פי מקורות, על פי ראיות מן התורה, הלכה קובעים על פי רוב, זה הדרכים שבה קובעים הלכה. עד שדרשה בן זומא והביא ראיה מפסוק, כל ימי חייך וכולי. ואנחנו שואלים, מה משמעות העניין? כל המסיבה היא בשביל להזכיר יציאת מצרים בלילות. מה מהות העניין? ובעיקר, זה הדבר החשוב ביותר בלילה שבו אתה מתמנה לנשיא. הלכתי לחפש מה עוד רבי אלעזר בן עזריה אמר. הוא אמר שפיקוח נפש דוחה שבת. זה לא הלכה יותר חשובה בימי חורבן מאשר להזכיר יציאת מצרים בלילות. את זה תחוקק הלילה, שפיקוח נפש דוחה שבת. הלכות מהותיות הוא דיבר עליהן. ומה העניין הזה? מה התשובה? התשובה היא כמו שדיברנו. צריכים להבין את הסיטואציה. אגב, בקרב החוקרים תמיד אמרו, הייתה כזו דעה שהשתמרה, שהם התכנסו לדבר על בר כוכבא. רבי עקיבא זה הרי ערב המרד, רבי עקיבא היחיד שתומך בבר כוכבא. זו הייתה מסיבת הכרעה, האם יוצאים למלחמה, האם מתגייסים פשוט, יוצאים כולם לעמוד לצידו של בר כוכבא. זאת סברה, בהתאם לתקופה, אבל לכן אני מדגיש שהמימרה היחידה שהשתמרה שם, משם, זה רבי אלעזר בן עזריה, מזכירים יציאת מצרים בלילות. אז זו סברה מאוד יפה למי שרוצה להאמין לה. אבל כל פנים, מבחינת הכתובים, אין לה אפילו צל צילו של רמז. להפך, אמר להם, מזכירים יציאת מצרים בלילות, משמע שהם התכנסו לדון על מה שדנים בליל פסח. על מה מדברים בליל פסח? על גדרי החיוב של יציאת מצרים, על זה יהודים מדברים בליל פסח. ואם כן, אנחנו שואלים, מה מונח כאן? מה הוויכוח להזכיר, לא להזכיר? למה זה חשוב בלילה הגדול הזה? למה זה חשוב להטריח את כולם לרבי עקיבא? ערוך השולחן הזה, הרב אפשטיין, מתחיל מהלך. ואני רוצה לומר לכם איך שכל ההיסטוריה של עם ישראל שזורה ברגעים. מצאתי לו המשך בדרשה שאמר אביו של הרבי. שנה או אולי באותה שנה של עליית הקומוניסטים לשלטון, מי שיכול להבין מה היה המצב של היהודים במלחמת האדומים והלבנים, המצב שחשבו שהיהדות נגמרה וזה לא היה רחוק משם. זה לא היה רחוק משם. הוא אומר את אותם דברים שכותב יחיאל מיכלל ואפשטיין 150 שנה לפניו, במקומות אחרים בכלל, בנוברדוק. ויחד עם זה, לאותם דברים שחכמי ישראל דיברו עליהם 1,500 שנה. בכל דור קמים עלינו חלותינו, וכל הזמן אנחנו נעים בקוטב הזה, שבין הגלות לגאולה, בין האפלה לאור גדול, בין הקשיים לבין הניסים. מילה אחת, היו מסובים כל אותו הלילה. לא צריכים להסביר מה זה כל אותו הלילה. הלילה ידוע. הימים של אחרי החורבן, השנים של אחרי החורבן, שירושלים עולה בלהבות, עשרת הרוגי מלכות, והם מתכנסים לשאלה אחת. האם יש טעם להזכיר יציאת מצרים? על מה נדבר? אנחנו נדבר על ניסים? אנחנו במצב של ניסים? אנחנו נדבר על מרכיבות פרעה וכלו ירה בים, ומבחר של ישב טובו בים סוף? אנחנו באדמה, לא נשאר מאיתנו כלום חלילה. אצל מי הם מתכנסים להתעודד? אצל רבי עקיבא. כי מי הוא רבי עקיבא? המנחם הגדול. רבי עקיבא הוא המנהיג. מה זה מנהיג? המנהיג זה מי שיש לו יכולת להסתכל אל תוך השבר. ולהבין את מהותו של השבר, לא להגיב מרגש, לא להגיב בצורה ספונטנית, אלא להבין, רגע, לחשוב מה קורה פה עכשיו. ולהבין שהשבר זה עוד דרך של הקדוש ברוך הוא לדבר איתנו. השבר זה עוד דרך של הקדוש ברוך הוא לומר משהו. אז הם הולכים לרבי עקיבא להתנחם כדי להבין, כן, גם עכשיו אנחנו יוצאים ממצרים. גם עכשיו קוראים ניסים, גם עכשיו הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו. הניסים מתרחשים בדרך אחרת, מתרחשים בעצם זה שאנחנו קיימים. הזכרנו, נזכיר את זה עוד רגע, שרבי עקיבא אומר להם, תסתכלו על השועל. על השועל, שזה מה ששבר אותם, השועל יוצא מקודשי הקודשים. מה אומר להם רבי עקיבא? חבר'ה, רק שועלים מסתובבים פה, הם לא מצליחים. הרומאים לא מצליחים, ירושלים מקיאה אותם. כמה הם מנסים? אף אחד לא הצליח להתבסס בירושלים מעולם, חוץ מעם ישראל. באנו, חזרנו, תמיד ירושלים הייתה רק שלנו. אומר להם רבי עקיבא, בוודאי שועלים ילכו בו. אבל בתוך השועלים הרי יש נס. הרי השועלים עצמם הם עדות לאהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו. זה הכוח של מנהיג. הכוח להפעיל את הראש, הכוח להתעלות מעל השבר, להבין מה קורה מאחורי הדברים, בבסיס הדברים. לכן בלילה הזה הם באים לרבי עקיבא, כי הם רוצים מנחמה. הם רוצים מנחם, הם רוצים מישהו שיעיר להם את העיניים למה שבאמת קורה. לא למה שמרגישים בהשקפה שטחית. למי שיכול להפעיל את הראש ולהסתכל אל תוך הדברים, לעצב את הסבלנות ולהיכנס אל תוך הדברים. ולכן אני מבין היטב למה רבי אלעזר בן עזריה נלחם על מזכירים יציאת מצרים בלילות. כי מה הוא רוצה לעשות? להפוך את זה להלכה. שגם בלילה מדברים על יציאת מצרים. מה זה הלילה? הלילה זה לא רק הזמן שבין השקיעה לזריחה. הלילה זה הזמן שלא רואים, שלא שומעים, שלא מרגישים. הלילה שבו אדם מרגיש אבוד, שהוא מאבד את הפנס, את השמש שתוליך אותו. וגם אז הוא מזכיר יציאת מצרים. כי הוא יודע שגם בלילה הזה הקדוש ברוך הוא איתו, וגם בלילה הזה מתרחשים ניסים, וגם בלילה הזה הוא מתקדם קדימה. אז הוא מתקדם בדרך אחרת, אבל הוא גם מתקדם. מאיפה ערוך השולחן מתחיל את כל המהלך הנפלא הזה? הוא אומר מאוד פשוט. הוא אומר, הרי אותם חכמים שמוזכרים פה, איפה הם מוזכרים? במעשה של רבי עקיבא וזקנים בסוף מסכת מכות. ממש, אותם חכמים. שם זה רבן גמליאל, רבי יהושע ורבי אליעזר שעולים עם רבי, שהולכים עם רבי עקיבא לרומי. מה הסיפור? נזכיר אותו. הגמרא סוף מסכת מכות מספרת על הימים שאחרי החורבן שהם צריכים ללכת לרומי. מסכנים, גדולי ישראל, קדושה, שכינה, רוח הקודש, צריכים להשפיל את עצמם בפני הסתרא אחרא, לבקש חכמים. ללכת לרומי, לבקש קצת אוכל, קצת מים, או קצת נעים, לשחרר את החטופים. מה הם מבקשים ממנו? החיים שלהם בידיים שלו. והם הולכים לרומי, ושומעים כל המונה של רומי ממרחק 120 מיל. הם רואים את המועדונים, את הבר, הם כמו שנוחתים על פריז בלילה. הם רואים את רומי מוארת, את רומי חוגגת, עולצת, רומי בשיא אופייה, בשיא המאה. והם זוכרים מאיפה הם באים. ירושלים חרבה, שוממה, ירושלים מרוסקת. צריך להבין, הרומאים זה לא הבבלים. הבבלים רק שרפו את בית המקדש. הרומאים גם חרשו את ירושלים. הם בנו ציון שדה תחרש, הם בנו מעליה עיר חדשה, איליה קפיטולינה, כדי להשכיח שהייתה פעם ירושלים. שלא יזכרו שהייתה ירושלים. החורבן היה היום ונורא. והם רואים מצד אחד את רומי חוגגת, הם זוכרים מאיפה הם באו, התחילו לבכות. ורבי עקיבא צוחק. אומר להם, אם לא עוברי רצונו כך, לא עושה רצונו, להפך. אם את מי שהוא שונא הוא ככה מכבד, כמה הוא ייתן למי שהוא אוהב? בסדר, שמעו אותו. חזרו חזרה לארץ ישראל, כיוון שהגיעו להר הצופים, קרו בגדיהם. מתחילים לראות את החורבן. מתקרבים להר הבית, רואים שועל יוצא מבית קודשי הקודשים. פרצו בבכי. מקום שכתוב בו הזר הקרב יומת, כהן גדול שלא היה ראוי, שהיה נכנס לקודש הקודשים לא היה יוצא, עכשיו הפך לפינת חי. עכשיו הפך לגן חיות, לחי כיף. מה הצעירים יחשבו? שהכל נגמר, שזהו, שאין טעם להמשיך להיות יהודים. מה עוס מה עשתה בנו? הכל נגמר. קדוש ברוך הוא התחרט, עזב את עמו. ורבי עקיבא צוחק, שאלו אותו מה אתה צוחק. אמר להם, אם התקיימה הנבואה רעה, ציון שדה תחרש, תתקיים בוודאי, הנבואה הטובה. עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. והם מסיימים, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. אמרנו פעם, עומק עצום, הקדשנו לזה פעם, סליחה, שיעור שלם בפרשת חזון. מה רבי עקיבא עונה להם? מה, הם לא ידעו שפעם יהיה טוב? מה הם חשבו שלעולם יהיה רע? הם לא ידעו שגלגל סובב בעולם? התובנה של רבי עקיבא היא עצומה. רבי עקיבא לא אומר מחר יהיה טוב. מחר יהיה טוב זה לא מפצה על היום. למה כל הנערים שעוזבים היום? למה כל החילול השם היום? למה כל אדם והערב? שמחר יהיה טוב, שיהיה כבר היום טוב. זה לא מפצה אותם שמחר יהיה טוב, שהגלגל סובב בעולם. רבי עקיבא אומר להם משהו הרבה יותר עמוק, הרבה פעם דקדק. ציון שדה תחרש, הוא אומר להם. חרישה היא ההתחלה של הזריעה. זה לא שמחר אנחנו נזרע. חרישה היא ההתחלה של הזריעה. ככה זורעים, ככה צומח. איך צומחים? כשקודם חורשים. שקודם מכאיבים לאדמה, וקודם פוצעים את האדמה, אבל הופכים אותה ומוציאים לה את הקשקס, ומתוך זה היא בצמיחה. אומר להם רבי עקיבא, תבינו, בלי לחטוף את הסתירת לחי, אנחנו לא נצמח. הסתירת לחי היא לא משהו שאחריו יש צמיחה. היא ההתחלה של הצמיחה. רק אדם גדול צריך לדעת שלפעמים צריך לבצע צעדי התייעלות, צריך לבצע קיצוצים, אבל לא שאחריהם תבוא צמיחה. הקיצוצים הם ההתחלה של הצמיחה. כבר אפשר להתחיל להגיד לחיים, כי אנחנו יודעים שאחרי זה יבוא יותר טוב. יהיה ניתוח, אחרי זה יהיה יותר טוב. לרבי עקיבא יש את היכולת להבין איך הרגע הזה הוא תחילת הצמיחה, הוא תחילת הגאולה. בשביל זה הם באים אליו. שהוא יגיד להם את זה בליל הסדר, שהוא ימלא אותם שמחה, שהוא ימלא אותם חיים, שהוא ימלא אותם אמונה, שהוא ימלא אותם נחמה, שהוא ירים אותם מעל הרגע. שהוא יגיד להם, חבר'ה, יהיה, אפשר לשתות הלילה 4 כוסות, אפשר, כן, כי הקדוש ברוך הוא לא עזב אותנו. רק שואלים נמצאים פה, הם לא נמצאים פה. הקדוש ברוך הוא לא עזב אותנו. ראיתי פעם סיפור. היה גרשון בר ג'ייקובסון, גרשון בר יעקובסון. מכירים את הרב יוסף יצחק, יוסף יצחק יעקובסון? גם הרבה מהשיעור הזה לקחתי ממה שהוא דיבר בשנה שעברה. הרב סימון יעקובסון, יש להם אח שלישי. היה להם אבא מיוחד מאוד, גרשון בר יעקובסון. הוא היה עורך עיתון ביידיש, אלגמנר ז'ורנל, הוא היה נציג של ידיעות אחרונות הרבה שנים בארצות הברית. איש מאוד מאוד מיוחד, מאוד מאוד מעניין. והוא היה לו נכס. הייתה לו תעודת עיתונאי. בשביל הרבי, תעודת עיתונאי זה היה נכס ששווה יותר מזהב ופנינים. כי עיתונאי יכול להיכנס לרוסיה. והרבי הרי ניהל רשת מחתרתית ברוסיה של שליחים, של הפצה, של מקוואות, של מועלים, של תלמודי תורה. והנה יש מישהו שיכול לבלוש, שיכול לרגל. והוא היה נוסע כמה פעמים, כמה פעמים בשנה, או פחות או יותר, נוסע לשם. וכאילו נוסע בשביל רעיונות, בשביל פגישות, ונכנס פה לבית הכנסת, נכנס מרחרח, ומביא לרבי דש. פעם בשנות ה-70, הוא חזר משם, והוא ישב אצל הרבי ביחידות לילה שלם. ומסיפור לסיפור, הוא שבר את הרבי יותר. מסיפור לסיפור, הוא כביכול פצעה והחיב את הרבי יותר. הוא סיפר את האמת, הוא לא כיזב. פה סגרו את המקווה, פה גירשו את השוחט, פה ירו בבלן, פה סגרו את התלמוד תורה, פה שלחו את ההוא לסיביר, פה לא נשאר כלום, שם לא נשאר כלום, פה הכל מתמוטט, פה כבד המנורה. ומסיפור לסיפור נהיה לרבי יותר ויותר רב, כאילו ראה את הכאב הולך ומתעצל, וזה נמשך לילה שלם. ב-4:30 בבוקר, השמש התחילה להאיר בחוץ. הרבי קם, פתח את הווילון, ואמר ביידיש, נו, בוקר חדש מפציע. זה מנהיג. מנהיג הוא מי שיודע, קודם כל, שאחרי לילה תמיד מגיע השמש. ומנהיג יודע יותר מזה, שהלילה עצמו הוא יוצר את השמש. הלילה עצמו מעורר אצל יהודים כזה תוקף, כזאת גאווה, כל מה שראינו בחצי שנה האחרונה. מעורר את עצם הנשמה. אנחנו משום מה קטנים כשאנחנו גדלים, ומשום מה גדלים כשאנחנו קטנים. יש לנו מין טבע הפוך כזה. כשאנחנו מצליחים אנחנו מתרחקים, כשאנחנו חוטפים אנחנו מתקרבים, כי ככה אנחנו בנויים. כשאנחנו חוטפים אז חוזרים אל האוצרות האמיתיים, חוזרים אל הבסיס האמיתי. זוכרים מי אנחנו? הם רוצים לשמוע את זה ממישהו. הם רוצים למצוא מנהיג, שיהיה לו את האומץ, את התעוזה, לא לפחד להיות פנטזיונר, לא לפחד לחשוב על ימים גדולים, לא לפחד להיות בעל חזון, לא לפחד לדמיין על ימים גדולים שעוד יבואו. אז הם הולכים אליו בליל הסדר, הם עוזבים את המשפחה, במקום לשבת עם המשפחה שבורים ורצוצים, והולכים לרבי עקיבא לקבל כוח. עכשיו אני מבין, אמר אביו של הרבי מלובביץ', זה או תפרישן וו, או תפרישן זין. שתי שנים שכל אחת יותר נוראה מהשנייה. או 16 או 17, זה או סוף מלחמת העולם הראשונה, או כבר העלייה של הקומוניסטים לשלטון. והוא עומד שם באותו בית כנסת בדניפרופטרובסק. והוא עומד בפני יהודים שבורים ורצוצים, לוקים ומלוקים. והוא אומר להם, מה רבי אלעזר בן עזריה רוצה? מה בוער לו להזכיר יציאת מצרים בלילות? הוא אומר, כי זה הדיון שם. הדיון שם, האם יש טעם להזכיר יציאת מצרים בלילה? הוא אומר, אני עתקתי זה, כזה מחריד לקרוא את זה. מה הוא כותב? תראה מה שהוא כותב על אבא של הרבי. הוא כותב, הרי אני כבן 70 שנה. הוא כותב, כל עם ישראל הם פה בני 70, כמו זקנים. מהרדיפות של הגויים, לכולנו זקן לבן, אנחנו ילדים, צעירים, וכולנו מרגישים כמו זקנים, הוא כותב. הרי אני כבן 70 שנה, כולנו מרגישים כמו אלעזר בן עזריה. ומה השאלה שלנו? האם אפשר להזכיר יציאת מצרים בלילות? האם יש טעם בלילה בחושך הזה, שזורקים יהודים מהחלונות של הרכבת? האם יש טעם להזכיר יציאת מצרים? על איזה ניסים אנחנו מדברים? וזאת התשובה של רבי אלעזר בן עזריה, עד שדרשה בן זומא ואמר, כן, יהודי רגע אחד לא לבד. יהודי רגע אחד לא חורג, לא יורד מהפסים. הכל הרכבת נוסעת, הכל זה חלק מהתוכנית, הכל זה חלק מהתכנות, ויהודי נבנה מכל רגע, יודע להפוך כל רגע, רגע גדול של בנייה.
אני רוצה לקרוא דווקא את הקטע השני, מדרשת שבת הגדול, במובן מספר 2, מהגאון המקובל רבי לוי יצחק שניאורסון, ניסן, תפרישיין ו' או תפרישיין ז', כן? 1916-1917. הרי אני כבן 70 שנה, וכל אחד מישראל הוא כזקן בן 70 מפחד הרוצחים הגויים. אפשר לשמוע את המתח, את החרדה באותו בית כנסת שם שהוא מדבר בדניפרופטרובסק. והשאלה היא איך יכולים בגלות שנמשלה ללילה, ובפרט בגלות זו המלאה צער ומחובים, לזכור יציאת מצרים בסדרי פסח עם המשפחה כמלכים ובני חורין, לשבת על ארבע כוסות, לשתות כמו מלך, סדר הסבא, אתה מסב הלילה? עד שדרשה בן זומה, זומה מלשון מזימות, מלשון מחשבות, מלשון התבוננות, דגם בחשכת הגלות חייב לזכור יציאת מצרים, ובכל דור ודור צריך לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. לפי זה אני רוצה לומר דבר עצום ומיוחד, אחד הדברים הכי יפים שראיתי על סדר פסח, ובעיקר זה הליבה של סדר פסח, זה לא דרשה, זה ממש הליבה של סדר פסח. בסדר פסח יש שאלה עצומה שמלווה אותנו לאורך כל הערב. כל מצווה שאנחנו עושים מזכירה גם את הגאולה, אבל גם את השיעבוד. כשאנחנו חוגגים הלילה הזה, חוגגים את הגאולה, אבל חוגגים גם את הצרות. המצה, מה המצה מזכירה? המצה כוכבת של הלילה הזה, המצווה היחידה דאורייתא. מה המצווה, מעבר לויגעת לבנך כמובן, מה המצה מזכירה לנו? לחימוני אתה אומר, מה עוד היא מזכירה לנו? אמר רבן גמליאל כל שלא אמר שלוש דברים אלו בפסח. שבר. את השבר זה צד אחד, צד שני, המצה מזכירה את המהירות שיצאנו ממצרים. מן הצד האחד המצה מזכירה את צי הגאולה. אותם אלה שרדו בנו, תראה באיזה מהירות הם התמוטטו. הם לחצו עלינו שניצייד כדי כך שלא הספיק בצקם להחמיץ. שנל שנל, אבל לא שנל שנל למחנות ההשמדה, אלא שנל שנל לצאת, תצאו מהר מהר מהר, עד כדי כך שלא הספקנו להחמיץ את המצה. מצד אחד, המצה לחמוני. למה לחמוני? אומר הברבנל, כי אותו שנל היו צועקים עליהם בעבודה. תכינו מצות, כי מצות עבדים מכינים מהר. לחם, ייקח לכם הרבה זמן להכין, אתם תאבדו זמן עבודה. תכינו מהר מצות. יותר מזה מביא אברבנל, שלעבדים היו נותנים לאכול מצות. כי מצה יושבת יותר זמן בקיבה, אז היא נותנת כנראה סובה ליותר זמן. אני לא חושב שזה המצות של כפר חב"ד, זה כנראה מצות יותר רבות, שנותנות סובה ליותר זמן. על כל פנים, אולי זה המצה תימנית או משהו כזה, אינני יודע. על כל פנים, אז מצד אחד המצה, רגע, למה התכנסנו? מצד אחד לזכור את החיפזון של היציאה, מצד שני לזכור את ההלך מענייה, שאם זה המגילה, ההגדה מתחילה. יין, למה שותים יין? ארבע כוסות של גאולה, נכון? דיברנו לפני שנים, כי ארבע פעמים כוס, ארבע פעמים 86, הקדוש ברוך הוא פטר אותנו, במקום 430 שנות שיעבוד, רק 86, רק כוס אחת. מצד שני כתוב בחזל, שפעם, לפני עלילות אדם, היה הידור להביא יין אדום, להזכיר את אדם. היה עידור, עד שהאדמור הזה כן אומר, מיד שהתחילו עלילות אדם, הפסיקו עם זה, רק זה חסר לנו שאנחנו נזכיר דם בליל פסח. אבל בעצם אומרים חזל, יש מעלה עליו יין אדום. אז רגע, היין של גאולה מזכיר גם יין של דם. והחרוסת, כולם יודעים. החרוסת מצד אחד מזכירה את התפוח, שאנשים ילדו תחת עץ התפוח, מצד שני החרוסת מזכירה את מה? את הטיט. אז רגע, ומה התשובה? התשובה שאצל יהודים זה תמיד הולך יחד. השיעבוד הוא עצמו חלק מהגאולה. השיעבוד עצמו, אנחנו יודעים שאם השיעבוד לא היה כל כך קשה, הגאולה הייתה נדחית להרבה יותר זמן. הרי היינו צריכים להיות שם 430, זה נגמר ב-86. למה זה נגמר בחמישית? כי בגלל שהשיעבוד היה כל כך קשה, אז הקדוש ברוך הוא קיצר והשלים, והשיעבוד הקשה השלים. נכון, היה פעם איזשהו גבר שמגיע לעבודה, וחוגג, אומר לחבר'ה, מזל טוב, מגיע לנו מזל טוב, היום חתונת הזהב, 50 שנה. מזל טוב כולם, ואז אחד אומר, מה 50 שנה? אתה התחתנת איתי, אני עכשיו עשיתי 25. הוא אומר, נכון, אבל קושי השיעבוד השלים. איך בדיוק זה עובד? אתה חוגג את הגאולה או חוגג את השיעבוד? ומה התשובה? שזה שני צדדים של אותו מטבע. יהודי צומח בשיעבוד. במבט לאחור, כשאתה מסתכל על השיעבוד, אתה מבין שהשיעבוד הביא אותך לימים הכי גדולים בתולדותיך. הרבי הקודם כותב שלפעמים הוא מתגעגע לרדיפות של הקומוניסטים, כי אז הוא הגיע לשיא שלו. דווקא הרדיפות שלהם הוציאו מיהודי את המיץ, הוציאו מיהודי את עומק. כן, אני לא חושב שיהודי בשגרה, את תסכים איתי, נכון? יכול להגיע לגדלות של ימי הרדיפות, של מי שנלחמת על עצם היהדות שלך, לא שאנחנו רוצים לחזור לשם. צריך לגלות פה את הגדלות הזו. אבל על כל פנים, יהודי לא מוחק את השיעבוד. יהודי יושב עם השיעבוד, והוא יודע שזה חלק מהסיפור. גם את זה הוא מזכיר בלילה הזה. זה כל סיפור הלילה, וזה מה שרבי עקיבא ורבי אלעזר בן עזריה מחדשים להם. אנחנו מזכירים יציאת מצרים בלילות, כי במבט לאחור אנחנו נסתכל אחורה ונגיד, זה חלק מהסיפור שלנו, וזה חלק ממה שהפך אותנו למה שאנחנו, וזה חלק מהעובדה שאנחנו שורדים 3,300 שנה, זה בזכות גיבורים כאלו, שידעו להתגבר, וידעו להתעקש, וידעו להוציא את המיטב ואת השיא מעצמם, והילדים ראו את זה, והמשיכו הלאה, עוד שנים. אני רק אסיים בעבורת מופלא, הרבי פעם אמר, הרי בסיפור יציאת מצרים היא שאלה גדולה, שאלה שמהדהדת, שבעצם לא קיבלה תשובה. למה הראות על העם הזה? למה זה שלחתני? משה רבינו מגיע להוציא את עם ישראל, ובמקום להועיל, זה מסתבך. במקום להוציא אותם משם, מה קורה? נהיה יותר רע, פרעה מקשיח את התנאים. עד שהוא מתפרץ, הוא אומר, למה שלחת אותי? שלחת אותי לעשות רע? אני לא באתי לעשות רע, אני באתי לעשות טוב. איך יכול להיות שהשליחות שלך הפכה להיות רע? ואין תשובה בתורה לשאלה הזו. רבי פעם אמר דבר מאוד מיוחד. למה משה רבינו מתפרץ? כי השוטרים שיוצאים מעם פרעה, שואלים את פרעה, למה תעשה כל עבדיך? תבן לא ניתן להם, עכשיו צריכים להכות אותם. והם צועקים באוזני משה, ומשה שומע את הכאב, וצועק, למה ראות העם הזה? על הצעקה של השוטרים, למה תעשה כל עבדיך? על המילה תעשה, יש מרחק כפולה. מרחק כפולה זה כמו שתי טעמים, שתי פשטה שני חצי העיגול מתחת למילה. מה זה מרחק כפולה? זה טעם מאוד נדיר, כי מדומני שתורה רק 5 פעמים בכל התורה. למה הטעם הזה? הקדוש ברוך הוא רומז לו, לשיעבוד יש כפל משמעות. יש את מה שאתה רואה בעיניים ויש את מה שאני מתכוון. אתה רואה את השיעבוד, אני יודע שככל שהוא מקשה עליכם את השיעבוד, זה יהיה יותר קצר. הפרעה הטיפש הזה לא מבין, הוא חושב שהוא מקשה עליכם את השיעבוד, הוא לא מבין שבגלל זה זה יהיה יותר קצר. זה כפל משמעות. זה הקדוש ברוך הוא עונה לו על השאלה. למה זה שתחתני? אני יודע בדיוק מה אני עושה. אתה תראה את אשר אעשה לפרעה כמו שהפרשה מסיימת. עכשיו זה יקרה, עכשיו יתחילו הניסים ומצאו ממצרים. אז כמו שאמרנו, אנחנו לא רוצים ניסיונות ולא רוצים קשיים. אבל אם אנחנו מחפשים סיבה לנס העצום שהיה הלילה, כי בחצי שנה האחרונה ידענו כמו ביצה קשה להתקשות מהאש, לא להתרכך, לא להישבר, לא להטריס, לא למרוד, אלא לשאול מה צריכים לתקן ומה צריכים לעשות. ועשינו את זה. וברוך השם, הקדוש ברוך הוא גמל לנו הלילה בחסד גדול, שלא יהיה האחרון, שיהיה רק הראשון בסדרה. עד בעזרת השם גאולה שלמה עוד לפני פסח, אני אקרא בקטע האחרון, שיחת כף מנחם אב תפשין למתת. המילה למה תעשה כל העבדיך מותאמת בטעם נדיר, מרחק כפולה, להורות שגזרת פרעה הייתה בעלת משמעות כפולה. מצד אחד היה בהכבדת הקושי והסבל, אבל מצד שני היא עצמה הייתה טובה משום שקושי השיעבוד ישלים, ולכן ציווי פרעה תבן אין ניתן לעבדיך, הוא עצמו מה שקיצר את השהות שם ל-210 שנים, שתהיה כבר גאולה שלמה, גאולה אמיתית כפשוטה, נזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים בעזרת השם. אמן. רק טוב תמיד, כפשוטו, יישר כוח.